שלום רבה. שלום. טוב, שלום וברכה. הנושא שאנחנו נעסוק בו היום הוא נושא ישראלי. ידוע ומקובל, ילד ממשפחה טובה במדינת ישראל צריך ללמוד בבית ספר, אחרי זה בתיכון, אחרי זה להתגייס, ואחר כך לצאת למזרח הרחוק. או לדרום אמריקה. אם זה לא קורה, המשפחה מתביישת. טוב, זה פיני. אם זה לא קורה, המשפחה מרגישה לא נעים. איך זה שיש לנו בן ישראלי לא רגיל? עכשיו, כן, היום יש איזשהו קסם של המזרח הרחוק על המחשבה המערבית, במיוחד הישראלים. אבל זה ברור שהנטייה הזאת, הקסם הזה של המזרח, מקורו לא רק בישראל, אלא זו תופעה כלל מערבית. כלומר, כל העולם המערבי החליט בזמן האחרון, זה כבר כמה עשרות שנים, לחפש את עצמו במזרח. ויש כנראה סיבות עמוקות מאוד לדבר הזה, וצריך לברר. כן? בכלל, אנחנו לא מצאנו אי פעם שאנשי המזרח החליטו לחפש את עצמם במערב. בכלל, המושג לחפש את עצמו במקום אחר הוא מושג מערבי ולא מושג מזרחי. איש המזרח, התרבות המזרחית בכללה, איננה מאמינה שהיא צריכה למצוא משהו. היא כבר מצאה. לעומת זה, התרבות המערבית, וזה כבר נמשך בערך 3,000 שנה, היא תמיד בחיפוש אחרי מצב טוב יותר. והדבר הזה באמת מעורר שאלות. כיצד זה ייתכן שהחברה האנושית מחולקת בצורה כל כך חדה לשני אזורי תרבות שונים לחלוטין? חלק של העולם שבו יש חיפוש אחרי התקדמות. זה החלק המערבי, וחיפוש שאיננו מחפש את ההתקדמות הזאת. יש מושג מערבי מפורסם מאוד, מושג הקדמה. צריך להתקדם. איש, למשל אדם בסין, אדם מלומד בסין, לא יחשוב שהוא צריך להתקדם. יפן זה לא ארץ מזרחית. יפן זה ארץ מערבית. כל אחד יודע את זה. אם כי, האמת היא שגם יפן לא מסוגלת מעצמה להמציא שום דבר. היא יודעת רק להעתיק בצורה טובה יותר מאחרים את מה שאחרים עשו. אבל מעצמה, איזה יצירה יפנית אתה שמעת עליה במאה ה-20? שום דבר. כן?
סוני סניו.
סניו? נו, מי התחיל עם טייפים? הם המציאו את הטייפ? לא. לא, לא הם המציאו את כל זה. לא, לא המציאו שום דבר. מה? הטייפ זה התחיל עם פיליפס. זה רע, אגב. המשיך ללו, זה הכל. כן, יודעים להעתיק. רוצה להגיד משהו?
מה זה
אבל אני חושב
שהוא לא רוצה להתקדם?
כלכלית? לא, הרעיון הזה, יש רעיון, אני אסביר מה עם הכוונה. רגילים לחשוב... זה מושג, נגיד, זה דבר מובן מאליו בעולם המערבי, שהעולם, כפי שהוא היום, איננו מספק. צריך להתקדם לקראת משהו אחר. הרעיון הזה, כשהוא מקבל לבוש דתי, קוראים לו הרעיון המשיחי. הרעיון המשיחי זה המחשבה הזאת שההיסטוריה מתקדמת בכוחות עצמה לקראת חברה טובה יותר. למשל, יש משיחיות מרקסיסטית, זו המשיחיות החזקה ביותר במאה ה-20, שאומרת החברה כפי שבנויה היום במלחמת מעמדות היא חברה רעה, וישנם אמצעים מציאותיים שיכולים להפוך את העולם הרע הזה לעולם טוב. רק תעשה מהפכה קומוניסטית, תראה שיהיה טוב. זאת מחשבה משיחית. והמחשבה המשיחית הזאת יש לה ביטויים רבים, למשל היהדות, גם היהדות חושבת ככה. היא חושבת, יהדותנו, ש... יש מה, אין מה בעיה. היא חושבת... זה מפריע. היהדות חושבת שהמצב של העולם כפי שהוא היום הוא מצב רע, ולכן... משהו בעיה? טוב. היהדות חושבת שהמצב של היום הוא בעייתי, ושאנחנו עתידים להגיע לימות המשיח. כן? ככה מקובל ביהדות. על מה אתה מסתכל כל הזמן? זה מפריע לי. על מה אתה מסתכל כל הזמן? בסדר, מספיק להסתכל על זה. בסדר, תודה. טוב. אם כן, זה רעיון שבמזרח לעומת זה לא שמעו עליו. כן, במזרח לא יודעים שהעולם כפי שהוא בורה, ושאנחנו שואפים לעולם טוב יותר. זה דבר שלא שמעו עליו, כן.
זה דבר של חב"ד או תנועות חשבות היהדות?
לא, כל היהדות כולה היא משיחית. זה רעיון שהתחלנו בו ביציאת מצרים. מיציאת מצרים, עם ישראל החליט לשנות. בעצם עוד לפני יציאת מצרים. המצב הזה שבו אנחנו עבדים למישהו הוא מצב רע, ואנחנו צריכים להשתנות ולהיות מצב טוב יותר. זאת מחשבה משיחית. חב"ד זה אחת ההופעות של זה. יש משהו שקצת דומה למשיחיות היהודית, אבל רק בשיתוף השם מלבד, זה הנצרות. גם היא חושבת שצריך להגיע לעולם יותר טוב. זה לא משיחיות במובן האמיתי, בגלל שהם חושבים שאין לאדם מה לעשות כדי להגיע למצב הזה. כן? אבל זה דומה מבחינת הרעיון. כן.
המזרח יודע שיש רע, רק לא שואפים לתקן.
לא, המזרח לא יודע שיש מושג של רע. יש מצב של צורת חיים כזאת לעומת צורת חיים אחרת. למשל, בתאואיזם אתה שומע על שני כוחות שנאבקים על שלטון על העולם. היין והיאנג. עכשיו, אנשי המערב, כשהם קוראים את הכתבים של התאואיסטים, חושבים שיין ויאנג זה טוב ורע. אין שום קשר בין זה לבין טוב ורע. כן?
בודה לא דיבר על הסבל.
בודה כן. בודה כן. אבל זה התפתחות מאוחרת במזרח. וזה אני רוצה להגיע לקראת סוף השיעור, שאנחנו נדון גם קצת על הבודיזם. אבל קודם כל, התרבות המזרחית במקורה אינה יודעת מושגים של טוב ורע. היא יודעת שיש אור וחושך, למשל. כן? היא יודעת שיש יש תנוע. חושך זה לא רע. לפעמים אור זה רע. כן? היא יודעת שיש כוח וחולשה. כן? אבל אין טוב ורע. כן?
זה המושג של
משיחיות,
זה כן קיים באינדואיזם. יש לכם גם כן את המושג של מחזוריות.
מחזוריות זה לא משיחיות.
לא, הם מאמינים, אבל שאחד האלים שלהם בגיבול האחרון שלו היה המשיח.
זה פרשנות מערבית. הרעיון המצוי באינדואיזם הוא שיש, זה רעיון שגם מוצאים אותו אצל כמה יוונים קדמונים, זה שיש מחזוריות של העולם. מדי פעם עולם נשרף ונבנה, או נחרב ונבנה וכדומה. אבל הדבר הזה הוא ללא סוף, ללא תכלית. המושג של תכלית לא קיים שם, גם באינדואיזם לא. כן? יש לעומת זה בכמה תרבויות רחוקות יותר מאירופה כן מושג של משיחיות, למשל אצל האזטקים, אני קצת מדברים על זה. כן? אבל באופן כללי, ההכרה המזרחית איננה בנויה על הרעיון הזה שצריך לשנות את העולם. אולי אני אביא לכם דוגמה מפורסמת, כי זה יצא בספר בעברית גם כן. זה הספר של עזריאל קרלבך, שהיה העורך הראשי של מעריב, כתב ספר בשם הודו. ספר מעניין, מאוד יפה. בסוף הספר הוא מדבר גם על שיחה שהייתה לו עם נרו, ראש ממשלת הודו. ובשיחה הזאת ראש הממשלה של הודו אומר לישראלי הזה הצעיר, אומר לו, תשמע, יש לנו בעיות רבות בהודו, יש בעיות כאלה וכאלה 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 וכאלה, כן? שורה של בעיות שיש בהודו. בסוף שואל אותו עזריאל קרלבך, נו, אז מה לעשות? אז נרו מסתכל עליו בעיניים בוהות ואומר, רואים שאתה לא הודי. הודי היה שואל מה להיות. כלומר, הרעיון הזה שצריך לשנות את המציאות ולהפוך אותה ליותר טובה הוא רעיון זר. אלא מה שאתה צריך לשנות זה את עצמך, את היחס שלך אל המציאות. אבל ממילא, ההוויה עצמה היא חסרת חשיבות.
מה שואל ההודי?
מה להיות. וזה שונה לחלוטין ממה שאנחנו מצאנו, למשל ביהדות, רעיון ששינוי פוליטי, מציאותי, ישנה את העולם לטובה. כן? המשיח זה המלך המשיח. הוא איש בעל שלטון פוליטי. וזה באמת דבר שמפתיע מאוד. איך זה שהמזרח שכח את המושג הזה של ההתפתחות? הייתי אומר, יש אפילו מונח שאצלנו הוא בעל משמעות גדולה מאוד, שבמזרח הוא בעל משמעות משנית מאוד. זה מושג הזמן. אצלנו הזמן קיים, האדם חי בתוך הזמן. בתרבות המזרחית הרחוקה, במיוחד בסין, מושג הזמן הוא מושג כמעט ולא קיים, כמעט חסר משמעות. יש יותר מושג של מרחב, הזמן בתור ממד של המרחב, זה כן, כן? עבר והווה בתור כמין ימין ושמאל, כמו שיש ימין ושמאל, אז ימין ושמאל זה דבר סטטי, גם עבר והווה, עבר ועתיד זה גם סטטי, יש עבר משמאל, עתיד מימין, אז מה? כן? כלומר, זה כאילו אתה נמצא בתוך איזשהו מרחב, זה שיש תנועה של המציאות, זה דבר שלא קיים אצלנו.
מוכן ברור.
מה?
בכלל לא ברור, זה לא
נתפס. למה? אתה יכול לתפוס.
אין את זה שמאל ומחר.
יש, אבל זה דומה מאוד לימין ושמאל. זאת אומרת, כמו שאתה מצייר את ציר הזמן, כן? כמו שמציירים בציור גיאומטרי, ציר הזמן. אז הם מסתכלים על, על, על הציר של הזמן, של הזמן כאילו באמת זה ציר. כאילו ציר במרחב.
הם עוברים על זה?
זה נכון שאני לא יכול לחזור אחורה בזמן.
מה הנפקמינה שזה לחיים שלהם?
נפקמינה שיש, שאין תכלית. כן? למשל בתאו טה צ'ין של לאו צה, זה מבורר מאוד. שכל תנועת חיים יש לה תכלית בעצמה. כן? זאת אומרת, אתה רוצה לתפוס כוס מים, המטרה שלך בתנועה שלך אל הכוס היא לתפוס את הכוס, נקודה. מה שמאחרי זה, שאתה רוצה גם לשתות, זה, זה משני לחלוטין. כן? כלומר, התכלית היא בעצם התנועה. ולכן אפשר לומר שהסינים הם רגועים. קרה דבר מאוד מעניין בסין במאה ה-12. זה במאה ה-11. במאה ה-11 בסין הומצאו כל מיני דברים טובים. למשל, המצפן, וגם אבק השריפה, וגם הומצא, אז הצליחו לצייר מפה של השמיים די מדויקת, וגם הדפוס הומצא אז, והנייר. הנייר בעצם עוד לפני. אם כן, אתם רואים שבסין היו נתונים של התפתחות טכנולוגית מאוד מאוד מרובים. כל הדברים האלה, כל ההמצאות האלה שדיברתי עליהם, הגיעו לידי השלמתן באירופה במאה ה-18. כלומר, במאה ה-18 באירופה הייתה התקדמות טכנולוגית גדולה מאוד, שהולידה 100 שנה אחר כך, במאה ה-19, את מה שאנחנו מכנים בשם המהפכה התעשייתית, שהקפיצה את המערב כמה אלפי שנים קדימה, ואפשרה את כיבוש העולם על ידי העולם המערבי, מה שנקרא קולוניאליזם. לעומת זה, בסין, במאה ה-12, לא קרה כלום. לא קרתה מהפכה תעשייתית. ונשאלת השאלה, למה? תשובה היא פשוטה מאוד. הם לא רצו את זה. כלומר, במנטליות הסינית לא משתמשים בהמצאות וגילויים לשם שינוי סדרי העולם. כי מה רע בעולם כפי שהוא? יש אפילו ביטוי, כל שינוי רע. אם ראיתם אי פעם, שום איזה, חפצי אומנות, הגרטלים, מסין, משושלת מינג האחרונה, תשבו אותם לגרטלים משושלת האן הראשונה, ותראו שזה אותו דבר. זה פשוט העתק מדויק של אותם החפצים. כי בשביל מה לשנות? אם בימי האן זה היה טוב, אז למה שבימי שושלת מינג זה יהיה רע? זה היה טוב? כן.
אם יש להם את העתק המסוים, זה היה שום מגבלות מסוים.
זה לא מוגבלות, הם רואים בזה עוצמה. כן? היה זה לא בעיה, הם לא רואים בזה בעיה. בשביל מה לשנות? אתם האירופאים כל הזמן לחוצים, רוצים לשנות.
הם משנים את זה, אבל זה יותר מאוחר יותר.
הם לא משנים אף פעם. לא משנים כלום. מה העתיקים? מה?
מה העתיקים זה לשנות רוח חיים?
זה מה? זה?
מה העתיקים זה לשנות רוח
חיים? לא, כי אין לי הגרטלים יותר, כן? נשארו כל הקודמים. אבל אני נשאר לי אחד, אז אני בכל זאת, אז מה אני העתיק ממנו? כלומר, הדגם התרבותי צריך להישאר קבוע.
צריך או שזה טבע?
גם צריך וגם טבע. כלומר, כשהאירופאים ניסו כן לשנות, אז הייתה התקוממות של הקיסרית צוהי, כן? שהרגה כמה אירופאים ואמרה, עכשיו צריך להחזיר את הכל כמו שהיה. כן. כי הם כבשו. המערבים הם אנשים ברברים שכבשו את המזרח. איך זה התחיל? זה התחיל כשכמה כמרים ישועים הגיעו לחצרו של מלך סין והצליחו לשכנע אותו להתיר את הנצרות בסין. איך? הם עשו חישוב של ליקוי חמה מדויק יותר מהאסטרונומים של הקיסר. אז הם ראו, אם הם מחשבים יותר נכון, חישובים אסטרונומיים, סימן שתפיסת העולם הכוללת שלהם עליונה יותר, ולכן נתנו להם להיכנס לסין, ומכאן סין, מכאן ואילך סין הידרדרה. כן?
לא דרשו שינוי כי העולם שהיה נראה בינים טוב?
כי לא שייך לשנו, כי השינוי הוא רע.
כי השינוי... אבל העולם המציאותי עכשיו היה טוב?
לא יודע. הם קיבלו אותו כמו שהוא נאמר. כי זה יותר טוב להישאר, כפי שאתה, מאשר להשתנות. להשתנות זה סוג של מוות. כן.
אז אם אין להם תחליט,
זאת שאלה מערבית. נכון. כן. איך המציאו? יצא להם ככה. מוכשר, לא. אפשר, כל מיני דברים יכולים להיות מוצאים באופן מקרי. למשל, איך המציאו את המשי? כן? אומרים שפעם אחת הקיסרית לפני כמה אלפי שנים הפילה בטעות זחל, לא, לא זחל, את המעטפה של התולעת, היא הפילה את זה לכוח קוסטה, והיא ראתה שאז הכל הופך לחוטים כאלה עדינים ודקים, וזה נולד הרעיון.
במקרה זה
המצאות כן, לא אמרתי שזה הכל קרה באותו זמן, כן, הכל בתקופה ההיא כבר היה כל זה, זה הכל. כן. בין מה? רע וטוב זה מושגים דואליסטיים. כן? זאת אומרת, יש ישות רעה לעומת ישות טובה. כן? כמו יצר הטוב, יצר הרע וכדומה. זה לא נמצא אצלו. לא. מה? לא. יש כאילו הרמוניה ודיזהרמוניה. אפשר להגיד מצבים כאלה. סבל או לא סבל. שלווה. מה? אתה לא תופס כי אתה לא סיני. כן.
התהליך של החיים, התהליך של החיים לא גורם והוא אוטומטי, התקדמות אפילו הם לא רוצים.
זה נכון, אבל אפשר לעכב את זה כמה אלפי שנים. אפשר, אם רוצים. כמו שבמצרים הצליחו לעכב את זה כמה אלפי שנים. כן. כן.
אדם לא יכול להיות אתאיסט, כי בעצם החיים שלו זה התקווה שמחר אני אהיה טוב, שאני אצליח לאכול. ולפי מה שרם אומר, אצלהם זה לא עובד, אז מה?
לכן הקונפוציאניזם הוא אתאיסטי. הקונפוציאניזם הוא אתאיסטי. כן? הדת של קונפוציוס, כן? קונפוציוס החכם הסיני, קונפוצה, כן? שהדריך את המוסר הסיני עד תחילת המאה ה-20, כלומר הוא חי בימי אנשי כנסת הגדולה, קונפוציוס, כן? במשך 2400 שנה, כל פקיד באימפריה הסינית היה צריך להיות בקיא בכתבי קונפוציוס כדי להתקבל בדרג כלשהו, כן? אז הוא באמת היה אתאיסט.
ואפשר לומר על פי זה בעצם שהם כמו בהמות.
הם אתאיסטים. הם חיים בבחינת התוהו, כן? הגמרא אומרת, 2000 תוהו, 2000 תורה. אם כן, 2000 תוהו זה עולם ללא תורה, כמו עולם ללא תכלית.
מה ההבדל בין החי ללב מבחינה זאת?
זה רמות שונות של גילוי. המחשבה הדרגאית היא שוב מחשבה מערבית, לא קיימת אצלם. וכן, צריך להבין מאיפה נולדה האפשרות במרחב תרבותי כל כך גדול לחשוב שאין תכלית לעולם. אם נחזור לספר בראשית, אנחנו נראה שבעצם התורה מתארת את זה בצורה יפה מאוד. כן, ביום הראשון, לפי הסיפור של ספר בראשית, מה נברא? האור. ביום השני הרקיע והיבשה, הרקיע והים, הרקיע והים. ביום השלישי יבשה וצמח וצומח. ביום הרביעי מאורות. אם כן, זה מה שנברא ביום הראשון. מה ההבדל בין המאורות לבין האור של יום ראשון?
נברא האור בלי מאורות.
אבל מה ההבדל בין אור בלי מאורות לבין אור עם מאורות? מה זה משנה?
האור הזה הוא משהו פיזי.
האור עם מאורות זה אור זז. זה אור, אבל זה זז. מאורות זה אור, אבל זה זז. מה נברא ביום ה-50?
מה זה אור זז?
זה אור שיכול לזוז.
שמש,
כן, שמש זה אור וזה זז. נכון, אמרתי שזה לא זז. עכשיו ביום החמישי, מה נברא ביום החמישי? לא, עופות ודגים. מה זה עופות? זה אוויר, זז. מה זה דגים? מים זזים. כלומר, מה שנברא ביום השני, מה? קודם כל כתוב שמש בגבעון דום, זאת ההוכחה שהשמש היא זו שזזה. תשאל את הבדין של האינקוויזיציה מה הוא חושב על זה. עכשיו, אם כן, אתם רואים שביום החמישי וביום השני בעצם נברא אותו הדבר, אלא שביום החמישי נכנסה תנועה במה שנברא ביום השני. מה נברא ביום השישי? צמחים זזים, בקיצור. צמחים זזים. זה החיות. החיות זה צמחים זזים. מה ההבדל בין חיה לצומח? התנועה. זה צמח זז. אתה רואה שזה צומח? אפילו אני צומח. הנה, יש לי פה זקן, ויש לי ציפורניים, וגם אני הולך וגדלתי פעם. מה? סליחה?
עכשיו
הבנתי
מהרמב"ם
שהצומח
בחיה זה לא
אותו צומח שבצומח. בסדר, אבל כן, כלומר הנפש הבהמית היא לעומת הנפש הצומחת מסוג אחר, אבל מה מבדיל אותה? התנועה. ברור. זאת אומרת שאנחנו רואים שהתורה מספרת על בריאת העולם פעמיים, יום ראשון שני שלישי, זה בעצם חוזר על עצמו רביעי חמישי שישי, כשכל ההבדל הוא התנועה. וכן התורה מספרת לנו על שתי שכבות של המציאות, שכבה סטטית ושכבה דינמית. כן, שכבה עומדת ושכבה נעה. וזה בעצמו מוליד שתי תפיסות עולם. התפיסה המזרחית רגישה לשלושת הימים הראשונים של הבריאה, התפיסה המערבית לשלושה הימים האחרונים. עכשיו, מה בין זה לבין זה? מה קורה בסוף היום השישי? אחרי יום שישי. שבת. כלומר, בתפיסה הדינמית יש לאן ללכת, ואילו בסוף היום השלישי אין שבת. כלומר, אין, זה עולם שאין לו שבת שיש ללכת לקראתו.
ברור? יש פעמיים
כיתות. פעמיים כיתות, זה נכון, זה כיתות, זה גמרנו. זה טוב מאוד, לא צריך יותר מזה. פעמיים כיתות. אבל שבת זה מה שיום שישי הכין אותו. כן, כלומר, היום השישי הוא ההכנה של השבת, רואה את עצמו, זה היסוד המשיחי בעצם, ההבנה שיש לאן ללכת. כן.
באמת אין לתרבות המזרחית שבת?
נכון.
במושג השבוע.
במושג השבוע, בסין עד עצם היום הזה אין יום מנוחה. חוץ מיום אחד, זה היום של המצעד הגדול של המהפכה.
מתי עושים את המנוחה? באמת תוך היום עצמו?
בשביל מה לנוח? הם למדו מה שכתוב בתורה, פרשת נוח, יום ולילה לא ישבו אותו. שגוי ששבת חייב מיטה כי מבטל יישובו של עולם.
וזה מצליחים בצורה
לא מסוחרת מבחינה... לא נראה לי שזה כל כך מצליח. כן?
אה,
אני
לא
יודע. כן, ברור.
אז מה
החיבור
בין שלושת הימים הראשונים לשלושת הימים האחרונים? כלומר, כאילו, מה המשמעות של שלושת הימים הראשונים?
אה, שלושת הימים הראשונים הם תשתית לשלושת הימים האחרים. זאת אומרת, אם אין לך יסוד של יציבות לשוב אליו, אז התנועה היא מסוכנת. כלומר, עולם שבו יש רק תנועה, זה עולם גם כן מאכזב מאוד, כי אם אין לך יסוד של מנוחה, אז אתה לעולם תתקדם. לעולם תתקדם, לא יהיה לך לאן להגיע. לכן יש קסם של התרבות המתקדמת, כלומר, התרבות המתקדמת המערבית מוקסמת על ידי העולם העומד, כי זה מה שאין בה. ולכן היא מחפשת את השורשים שלה במזרח. לכן אנשי המערב הולכים למזרח.
למה הקדוש ברוך הוא גונז את האור, כלומר את שלושת הימים האלה?
כדי לאפשר את ההתקדמות? כדי לאפשר את ההתקדמות? כן? אבל זה בעצם שני מצבים של השמש. השמש עולה במזרח ועולה עד אמצע הרקיע. מאמצע הרקיע היא יורדת אל המערב. נכון? אם כן, אנחנו רואים פה משהו חשוב מאוד. שני מצבים יש ביום, בוקר, צהריים. הבוקר זה כולו התחלה. אין יסוד משיחי בבוקר. לכן היפנים קוראים לעצמם ארץ השמש העולה. שמש שלא שוקעת לעולם, כי אין תכלית. מה שאין כן, התרבות המערבית היא יודעת שהיא במערב, איפה שהשמש מגיעה אל התכלית שלה. כן? זאת שאלה מעניין, אז מה נעשה עם המזרח? אז אנחנו רואים אגב עובדה היסטורית מוזרה מאוד. איפה יש יהודים בעולם?
במזרח
אין יהודים. יש קצת קהילות פה ושם, לא רציני. אבל קיום, כן, אז עשרת השבטים, בלויים שם, מתבוללים. זאת אומרת, אבל קיום קהילתי יהודי בעל רציפות היסטורית רצינית אין במזרח. זה מעניין. אולי זה אומר שתעודת ישראל היא המערב ולא המזרח? מעניין. עכשיו, צריך להבין, על איזה רקע מופיע עם ישראל בתורה? על רקע מגדל בבל, נכון? כלומר, מאז מגדל בבל יש צורך באברהם אביו. כיוון שנתפצלה התרבות ל-70 תרבויות, יש צורך עכשיו בגוף מתאם, ונברחו בכך למשפחות האדמה. אבל איך התחיל מגדל בבל? כתוב, ויהי, כל הארץ הפרחת ודברים אחדים. ויהי, בנוסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער. כלומר, מקימי המגדל, כלומר, התרבות שהיוותה את הרקע להופעת עם ישראל, הם אנשים שנסעו מן המזרח למערב. כלומר, הם מייסדי התרבות המערבית, בעצם.
אז מה יהיה ביום ההוא שכל העמים באים לירושלים?
אז זו שאלה גדולה. מתי יבוא התפקיד שלנו כלפי המזרח? כן, כביכול, אתם יודעים, אנשים שנוסעים, בכלל, למה אנשים נוסעים? קראה להם איפה שהם נמצאים, והם חושבים שיהיה טוב במקום אחר. כלומר, זה כבר המחשבה המערבית. מחשבת הקדמה.
למה? אני יכול
לנסוע
גם כי אני רוצה לראות
את
הדלמות. טוב לי, אני רוצה לגלות עוד.
לא, אבל הם
נסעו
כדי לא לחזור למזרח. כן? מה? הגוג זה הסיני?
זה הסיני?
לא. גוג זה הרוסים.
נראה כבר.
אבל כתוב, והביתי לך מירכתי צפון. כן? ברור. מה? טוב. כן.
אם לנו יש את החסך הזה של הלא להתקדם, ולכן אנחנו נוסעים אליהם, למה אין שום תנועה מהם אלינו?
כי הם לא מרגישים את
ה... כי זה המוות בשבילם. הם אנשים שנמצאים תמיד בהתחלה. כן? יש מדרש מאוד מוזר על אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון כבש את צפון העולם, את דרום העולם ואת המערב. אומרת הגמרא, למזרחו של עולם לא הצליח לכבוש. כן? למה לא הצליח? אתם יודעים אגב, החיילים שלו הגיעו עד הודו, הוא רצה להמשיך לכבוש גם את סין, את הודו ואת סין. חיילים אמרו, זה רחוק פה יותר מדי מיוון. אז הגמרא מסבירה למה הם התנגדו. הגמרא אומר, משום שמשם תחילת האורה. האור מתחיל משם, זה חזק מדי בשביל יוון. כן, יוון זה חושך על פני תהום, זה מלכות יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל. החושך לא יכול להתמודד עם הראשית. כלומר, כל התרבות היוונית בנויה על ההמשך, על עזיבת הראשית. ולכן הם לא יכלו להיפגש עם העולם המזרחי. אגב, לפי כל מה שאני אומר, אז זה מצוין המזרח, כן? אז אין לנו שום טענות כלפיהם. לא נכון. אנחנו מטפלים בפיזורנו בין האומות וגאולתנו אחר כך בארץ ישראל והקמתנו את המדינה, אנחנו מטפלים בחלק של העולם שחטא בחטא מגדל בבל, בהתפצלות התרבותית בין עמים. זה מה שאנחנו עוסקים בו. מה זה? זה מה שאנחנו עוסקים בו במשך 3,500 שנה. אנחנו מטפלים בתיקון חטא מגדל בבל. כשנגמור, ואנחנו מתחילים לגמור, אנחנו נטפל בתיקון של חטא אחר, חטא דור אנוש. כן? התרבות המזרחית נמצאת תחת חטא אחר, דק יותר, עדין יותר, אבל גם הוא קיים, החטא של דור אנוש, ששכחו לקרוא בשם השם. כן? ולכן כשאנחנו גומרים את הטיפול בתרבות המערבית, אז אנחנו פונים אל המזרח. כן.
הרבה יותר קל לטפל בדור אנוש.
נכון, אנחנו מחפשים אתגרים קשים. נכון, לכן אנחנו מחפשים...
למה זה יותר קל?
מה?
למה זה יותר קל?
אתה, זה הנחת היסוד של השאלה שלך.
אתה אמרת.
לא, אמרת לפי זה יותר קל. סימן שאתה הבנת למה זה יותר קל, ועכשיו אתה שואל למה זה יותר קל. אל תשאל שאלה על משהו שאתה עימדת אותו כהנחת יסוד. הלאה. כן. כן, למשל, מי כבש את המזרח? הנוצרים. כלומר, שליחי עם ישראל בסופו של דבר. דרך כל התומעה של הכנסייה וכולי, אבל משהו עבר שם. כן?
לא רק זה,
המאכיל
שתי נמצא,
זה
בכלל יהודי ו...
זה לא יהודי, זה אפשר לומר, אפשר לקרוא לזה, זה טאו מרקסיסטי. כן? שתסתכל, הציטוטים של לנין ומרקס בספרים של מאו צה-טונג, הם מעוטים יותר מהציטוטים של קונפוציוס. הוא מצטט יותר את הסינים מאשר את המרקסיסטים. כן.
איך זה
שסין
ארץ
קומוניסטית?
זה קדמה.
נכון, אבל זה כל זה תוצאה של הכיבוש של המערב. המערב הכניס את זה. מה? כן.
יש משמעות,
הרי
הרבה ישראלים יוצאים לנוף ולטבע. יש משמעות לנוף ולטבע שם?
כן.
משהו שאין פה?
לא הבנתי, יש משמעות לפי שיטתה?
לפי שיטה שאתה מדבר עליה, יש משמעות דווקא לטבע שיש שם אוויר פה?
כן, זה הגג של העולם, שם באים עליהם. כן? ייתכן שזה המקום שבו נחה הטבע. לפי רש"י, הטבע של נוח נחה דווקא על ההר הגבוה ביותר בעולם, המכונה אברסט בלעז, נכון? זאת אומרת, וגם אם אתה לומד על תנודות העמים, התנועות של העמים במשך ההיסטוריה, אנחנו רואים שזה מתפצל מן ההימלאיה, ממזרח להימלאיה, ממערב להימלאיה, מדרום ומצפון, אפילו משם מתחילה ההתפשטות של התרבויות. זה מה שהתורה אומרת, והיא בנוסעם מקדם. כן.
איך תיתכן תורת מוסר מזרחית? היית מוסרי זה להיות יותר טוב מחר ממה שאני היום, זה להשתפר ולהתקדם.
לא, זה כבר אמר, זה מוסר מערבי, אדרבה. להתאים את עצמי למציאות, זה המוסר לפי שיטתה. להיות בהרמוניה עם הכוחות הממלאים את חלל ההוויה. עכשיו תראו, איך שהדברים מופיעים אצל ישעיהו הנביא. זה במקור שנמצא מצד שמאל למטה. ותהי האמת נעדרת, ושר נרע משתולל, וירא השם וירא בעיניו כי אין משפט. על איזה תקופה זה מדבר? מה? עקבות המשיחה, כן? הגמרא אומרת, בעקבות משיחה, חוצפה יזגה, והיוקר יאמיר, והגפן תיתן פריה, והיין ביוקר, בת קמה באימה, קלה בחמותה, ותהי האמת נעדרת, ושר מרע משתולל. כן? אתם רואים שהגמרא משתמשת בביטוי של ישעיהו הנביא כדי להגיד שיהיה רע בעקבות משיחה. בתקופה הקדם משיחית יהיה רע. וירא השם, וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע. כן? כלומר כבר עזבו את האמונה, לא רוצים להתפלל. חילונות. ותושע לו זרעו, וצדקתו היא שמחת הוא. אז מי מביא את הגאולה? בזכות מה? הקדוש ברוך הוא מקנה לשמו. טוב, זה רעיון ציוני ידוע. וילבש צדקה כאשר ים, וחובע ישועה בראשו, וילבש בגדי נקם תלבושת, ויעל כמעיל קנאה, כעל גמולות, כעל ישלם חמה לצריו, גמול לאויביו, לאיים גמול ישלם. טוב, זה כנראה מלחמת גוג ומגוג. המשך. ויראו ממערב את שם השם, וממזרח שמש את כבודו. זה מעניין. כלומר, יש הבחנה פה בין התרבות המערבית לתרבות המזרחית. ממערב, אומר הנביא, יראים את שם השם. אבל ממזרח לא יראים את שם השם, אלא את כבודו. האמת היא שראיתי בשני תנכים, אחד שגורס עם שני יהודים ואחד שגורס רק עם יהוד אחד. זה יראה, נו. שם השם זה אלוקים. עכשיו, ויראו ממערב את שם השם. מה זאת אומרת? במערב מקובל לתת שם לבורא העולם. למשל, באנגלית קוראים לו גד. ביוונית, תאוס, בערבית, אללה. בלטינית דאוס, באיטלקית דיו, כן? נותנים שם לאלוהים. כן, אפשר לעשות. ככה הם קוראים לזה. כן? הם רוצים לתת שם, ויראו ממערב את שם השם. מה הסיבה לכך? הם מחפשים הגדרה. ולכן יש להם נטייה לעבודה זרה, כי הם מחדשים איזה מדע נוראי הנקרא תיאולוגיה, חוכמת האלוהות, והם יותר רוצים לתת הגדרות לאלוהים. אבל יש לפחות התעניינות ברצונו של אותו הבורא, מכיוון שהם רוצים לדעת את שמו, סימן שהם גם רוצים לדעת את רצונו. אבל מה קורה ממזרח? ממזרח דווקא יש רתיעה, לא רוצים לתת הגדרה לאלוהים. למשל, לאוצה אומר, הטאו הנקרא בשם איננו הטאו באמת. לא רוצים לדעת את השם שלו, אין לו שם. דע לך שאם אתה נותן לו שם אתה רחוק ממנו. אז מה הם מכירים מן האלוהים? את הכבוד. הכבוד זה המרחק, זאת ההערה הכללית. כן?
אני שמעתי סיפור שהיה איזה איש קראטה שישב במנזרים של הזן, ואמרו לו, הוא התחיל להתעמק בזה, ואמרו לו שמה אתה מחפש אצלנו, יש יסודות בקבלה שהם יותר טובים מאיתנו.
יפה. אם כן, יש תרבות שמכירה את האלוהים דרך השם, יש תרבות שמכירה את האלוהים דרך הכבוד. מה האמת? עבודת אלילים, לא עבודה זרה לאלוהים. כלומר, מה שמקובל במערב מגדירים את האלוהים בעצמו. מה שנקל במזרח, עובדים עבודה זרה, לכל מיני כוחות נמוכים. אבל שורש כל הכוחות לא מכירים אותו. לא רוצים לדעת מי הוא. זה חטא דור אנוש. זה עבודה זרה של דור אנוש. יש, כן, הגמרא אומרת, במסכת עבודה זרה, דקרו לאלהד אלהיה, שקוראים לו אלוהי כל האלוהים. כן? פעם יצא לי להיפגש עם חכם מהמזרח, שדיבר כל מיני דברים יפים בפני ציבור ישראלי. ואז שאלה אותו ישראלית אחת, זה מעניין מה שאתה אומר, אבל איפה אלוהים בכל מה שאתה אומר? אז כאילו שהקיצו אותו משנתו. אמר, כן, כן, יש גם מקור כל החיים, מקור כל המחשבות, מקור כל ההוויות. כן? יש גם. כלומר, אם כבר את שואלת, אז באמת יש כאן דבר כזה. אבל זה באמת לא חשוב. יכלו גם לא לשאול את זה. כן? כלומר, כשאתה מעורר, אתה יודע. כן? אבל סתם ככה לא צריך. כן? זה תרגום מערבי, שוב, זה תרגום מערבי של מה שהם אומרים. הם בעצמם לא אומרים את זה. המושג של טאו זה מילה שפירושה דרך. אבל כן, אבל צריך להבין שמושג של רוחניות לעומת חומריות זה מושגים שלא קיימים אצלם. כן? זה שוב, זה הנטייה שלנו לראות את זה במשקפיים שלהם. הם קוראים לזה אחרת לגמרי. כן? נטולת השם היא מקור כל החיים. כן? כך אומרת לאוצר. כן? זאת אומרת, זה לא נושא להתבוננות. מה שאין כן בתיאולוגיה המערבית, זה כן נושא להתבוננות. יש לו שם וקוראים לו בשמו. למשל, תסתכל בפסוק הזה בספר שמות ג' י' ג', נתפס כאן גם כן מצד ימין. ויאמר משה אל האלוהים, הנה, אנוכי בא אל בני ישראל. אתה שלחת אותי לדבר עם בני ישראל, אבל יש לי בעיה. ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? זאת שאלה שבסין לא היו שואלים אותה. מה אכפת מה שמו? תתאמצי שם, תקרא לו צ'יפופו, מה זה משנה איך קוראים לו? כלומר, משה מבין שלבני ישראל זה חשוב. אם אתה לא יודע את השם של האלוהים, אתה בכלל לא מעניין אותנו. מה שאין כן לפי הטעות את סין, זה בדיוק ההפך. כן? אם אתה יודע את השם, סימן שאתה לא הבנת כלום. לא? מסיבה פשוטה, אנחנו בני שם.
אבל אתה לא יכול להגיד אם שאתה מבין מה זה אלוהים, נכון?
התרבות המערבית טוענת שכן. עכשיו, הם טועים כי הם מנתים הגדרות של עבודה זרה. אבל עם ישראל מתפאר בזה שהוא נקרא עם יודעי אלוהיו. גם בספר תהילים, אסגבהו כי ידע שמי. יש אפשרות לדעת מי הוא. כן? כי אם בזאת יתהלל המתהלל, אסכל וידוע אותי, אומר הקדוש ברוך הוא בפי ירמיהו הנביא. כן? כלומר, אצלנו יש כן ידיעה מי הוא. לדעת מה הוא זה כבר גאווה של הפילוסופים, אבל לדעת מי הוא אנחנו כן יכולים. דרך הנבואה למשל. מושג הנבואה הוא מושג זר לחלוטין לתרבות המזרחית. אין להם בכלל מושג מה זה. כי הם יודעים את הכבוד, לא את השם. פשוט מאוד. ואפשר לומר,
אבל
קיים
אצלנו מושג של
הנירוונה
הזה שאתה
נותן, הנירוונה זה לא נבואה. קודם כל, הנירוונה זה מושג בודהיסטי, בבקשה, כן? זה לא מושג, כן. על הבודהיזם אני לא יודע אם אני אספיק עכשיו לדבר, אבל זה נושא בפני עצמו. אבל גם הנירוונה הוא לא נבואה, הוא הערה. בנבואה יש דיבור. מה ההבדל בין דיבור לבין אור? באור אין שום מסר מעשי מה עושים. כי אין רצון. מה שאין כן בדיבור, יש גילוי הרצון. כלומר, אני יודע מי הוא, כי הוא אמר לי מה הוא רוצה.
לא משיגים השגות בהבנת העולם מתוך העולם?
בהבנת העולם, כן. אבל לא בכוונה של העולם. נראה? זה הבדל תהומי. בשבילנו, ריבונו של עולם הוא מי שהוא. לא משהו. כן? לא אור עליון. או כוח עליון, כמו שאומרים הדתיים, או החילונים, תלוי. כן? עכשיו, אם כן, אנחנו כאן מדברים על תרבות שאינה מכירה את המקור של החיים. כן? כלומר, מתעלמת ממנו.
אני יודעת שיש.
אבל יש כבוד. עכשיו, שאלת השאלה, היהדות היא בעד להכיר את השם או את הכבוד?
שם.
תביאו הוכחה.
הוכחה.
ברור, שם, כבוד, מלכותו לעולם ועד. ברור. זה מעניין, יש במסכת בבא בתרא, בסוגיה של שכינה במערב. אז שמה הגמרא אומרת, איך יודעים ששכינה במערב? דאמר רבי אבאו, מאי אוריה אוויריה. מה זאת אומרת אוריה? אוויריה. מסביר רש"י, מה זה אוריה? שני פירושים. זה ביטוי בשפה זרה, אוריה, והגמרא מסבירה מה פירוש המילה אוריה? אוויריה. מסביר רש"י, מאיפה זה בא הביטוי הזה אוריה? פירוש ראשון שנותן רש"י זה בלטינית. רש"י אומר בלטינית, ברומית, אוריה זה מזרח, אוריין, כן? אוריינס, אוריינטלי וכדומה, כן? מזרח. אז אוריה, הגמרא אומרת, הנה אתה רואה, זה אוויריה. כיוון שהשכינה במערב, אז יש אוויר כנגד השכינה במזרח. אוריה. פירוש שני שנותן רש"י, אוריה, בלשון פרסי, מערב. אני רוצה להבין, המזרחיים אומרים שאוויריה זה במערב, המערביים אומרים שאוויריה זה במזרח, אז איפה זה כן? בארץ ישראל. כלומר זה מין תחושה כזאת שיש מפתח אצל היהודים של חיבור שתי ההכרות, הכרת הכבוד שהיא סטטית ומרחיקה, והכרת השם שהיא דינמית ומקרבת, ובכל אחת יש סכנה. בעולם המערבי יש סכנת האלילות, סכנת עבודה זרה. בעולם המזרחי יש סכנה של כפירה. ולכן יש להם ישראל תפקיד מרכזי בחיבור הזה. זה מה שאומר כאן ישעיהו. נא לחזור לספר ישעיהו מפסוק י"ט, ויראו ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו. כלומר, על ידי גאולת ישראל שקדמה לפני כן, יוצא שמערב ומזרח נפגשים, כדברי המשורר, הלוואי ויפגשו מזרח ומערב. כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו, ובא לציון גואל. ושבי פגשה ביעקב נאום השם, ואני זאת בריתי אותם. עכשיו, שמה תאמר, מכיוון שנפגשו הערכים של המזרח והמערב, אז כבר אין ערך לייחודו של עם ישראל. אז זה בא אומר, רוחי אשר עליך, ודבריי ששמתי בפיך, לא ימושו מפיך, למרות שהמזרח והמערב נפגשים. ובזרעך, אמר השם מעתה ועד עולם. כן, זאת נקודה ראשונה שרציתי לדבר עליה. עכשיו, הנקודה השנייה, כן, אתם, בעצם כבר דיברנו על שתי נקודות, אני רוצה לדבר על השלישית, אבל קודם כל לסכם. אם כן, ראינו הבחנה בין התרבות המזרחית למערבית ביחס למושג הזמן בכלל, כלומר, מושג הקדמה, ויש לזה גם השלכות, וזאת הנקודה השנייה, בידיעת הבורא, אם לדעת את שמו או את כבודו. כן? זאת ההבחנה. מכאן ואילך יש להתבונן בהתפתחות שחלה, יש לנו רק כמה דקות, בעולם המזרחי דרך הבודהיזם. כן? בבודהיזם הייתה התקוממות נגד המוסכמות של התרבות האינדואיסטית, הדת האינדואיסטית, והרקע, הייתי אומר, הרקע הנפשי להופעת הבודהיזם זה ייאוש מן העולם. יש איזו הבחנה, יש להם ביטוי לזה, הם אומרים על העולם שהוא דוקה, כלומר מאכזב. יש איזו מילה דומה בעברית. ולכן אין מה לצפות מבחינה מוסרית מן העולם. אפשר לומר, הבודיזם הופיע כשהייתה התעלות מוסרית של עמים עובדי עבודה זרה. כלומר, לפני כן האלילות סיפקה את כל הדרישות של הנפש האנושית. מכיוון שממילא הרמה לא הייתה מי יודע מה גבוהה, אז האלילות סיפקה מה שהייתה צריכה לספק. אבל משם שהופיעו דרישות לטוהר המידות ולטוהר הנפש אצל בני אדם, כבר העולם האלילי לא יכל לספק יישוב הדעת. מדוע? משום שהעולם האלילי בנוי על פיצול. יש איזה מין קריאה פנימית של הערכים, לכן יש גם ריבוי אלים. ומתוך כך לא הייתה ברירה אלא להציע דרך חדשה, וזה מה שהבודיזם הציע. אבל יש בבודיזם איזה מין ייאוש מאוד מיוחד. אתם יודעים שבודה מחייך, כן? ברוב הפסלים הוא מחייך. עכשיו, כשאנחנו מחייכים, למה אנחנו מחייכים? כי אנחנו שמחים. אופטימיים, שמחים. אבל בבודהיזם קצת אחרת. זה מין חיוך ציני. זה בא לומר, אתה חושב שיש מה לדעת, אה? דע לך, אין מה לדעת. זה חיוך מיואש. ולכן מה שמציע השיטה הזאת, זה לא משנה איך מתרגמים את זה, כן? איך נקרא לזה בדיוק, אבל זה סוג של אפסיות. אפסיות. כן? התכלית היא להאפס. גם האלוהים בבודהיזם, איננו אלוהים במובן המערבי של המילה, הוא בעצמו עין. כן? הוא בעצמו מחלה את עצמו. בעצם איננו קיים. ו...
אני אמרתי למה זה
מבטא ייאוש,
זה יכול לבטא
דווקא
חיפה לגלות
עוד יותר,
אתה כל הזמן לא יודע.
לא, זה בא, זה מביא לי לשאיפה לעזוב את העולם הזה.
מה?
לא.
אני לא יודע ויש לי אפשרות עוד לדעת.
לא, אתה לא תדע כלום. כלומר, האי ידיעה, כן, האי ידיעה היא המסקנה של הכל. כלומר, כמה שתתאמץ לדעת, בסוף תראה שלא תדע. היה גוי אחר שאמר את זה, גוי יווני לפני 2500 שנה, סוקרטס, הוא אמר גם כן משהו כזה. אני חכם יותר מכולם, למה? כי כולם חושבים שהם יודעים, אבל אני יודע שאני לא יודע. אז אני חכם יותר מכולם, מה הוא יודע בסוף? כן?
ללכת דעה, הרב אמר שיש לדעה לעזור את העולם הזה.
כן.
ללכת דעה.
לאף, כלום. לאף דבר, לאפס. כלומר, וזה אחת התכליות של המדיטציה.
אנחנו לא חושבים שהקדוש ברוך הוא עין?
לא. אנחנו גם לא חושבים שהוא יש. אנחנו אומרים שהוא גם מקור היש, גם מקור העין.
אבל הוא לא עין.
לא עין? הוא גם לא יש. למה להגיד? מה הוא?
זה לא
ברם להתאבד? לא. כי להתאבד זה למות בצורה לא חכמה. כלומר, אם אתה מתאבד, אתה מתגלגל בסוף. אתה חוזר פה, חבל. ולכן, יותר טוב לעשות את זה בצורה המתוקה ביותר של עליית הנשמה. כן. לא אמרתי שהכל שלילי שם. בהחלט. אבל להתעלות מעל הגשמי שבחיים זה ויתור על תיקון הגשמיות. כלומר, העולם הגשמי כשלעצמו אינו תקווה. אין תוכנית בודיסטית של תיקון העולם. אין, פשוט לא. זאת אומרת שאנחנו נוותר על העולם. פשוט מאוד. כן? ולכן אפשר לומר, זה ייאוש. מה? זה לראות אותו בצורה אחרת. זאת אומרת, להתעלם מן השכבה הגלויה. למשל, הייתה אומה שלמה בודיסטית במאה ה-20, טיבט, והיא לא רצתה לראות את העולם כאלים. אז הם החליטו לא להילחם. ויש איזה פושע מלחמה שקיבל בגלל זה פרס נובל. קוראים לו הדלאי למה. למה הוא פושע מלחמה? כי הוא הפקיר את העם שלו בידי הרשעים הסינים. כן? והוא מתנגד לכל אלימות. זה צריך לתת לו פרס נובל? כן? כלומר, העולם הזה מלא מלחמות. אז אי אפשר להתעלם מזה. כן? בבקשה?
כלומר, זה שזה הם... תכלית
היא העין.
מה מקור היש? מה
תכלית
היש?
זה נתון. זה נתון שצריך להירחק ממנו.
אם הכל בא מהעין,
לא אמרתי שבא. אתה מדבר מושגים של בריאה. בבודהיזם לא מדברים על בריאה. באינדואיזם כן מדברים. כן, אבל זה חבל. זה הכל רע. קודם כל זה הנתון המיידי שאני מפגש איתו. שהכל רע. כן.
אתה מחבר את מה אתה אומר עם חטא האנוש.
לא, זה התפתחות שבאה אחר כך. מכיוון שהתרחקו מן המקור, אז הגילו את העולם הזה כמאכזב. אז יש אפשרות אחת, או לנסות לתקן את העולם הזה, או לברוח ממנו. כן, זאת התוצאה. אבל זה נולד מאוחר יותר. כן, כן. זה הבריחה, בהחלט. אלא מה? זה ברור שהנטייה של הנפש להתעלות מעל הגשמי היא נטייה טהורה, ואפילו יש בה קדושה מסוימת. אבל השאלה היא מה המטרה של העלייה הזאת. הבה נקרא מה שהתורה אומרת בספר דברים פרק ה' פסוקים י"ד עד כ"ד. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם באמר מתוך האש שענן וערפל כל גדול ולא יסף, ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי. ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך. מעניין, הקול יצא מן החושך? מעמד הר סיני היה ביום, לא בלילה.
בענן וערפל.
כן, אבל מה זה החושך? זה העין, היעדר. כלומר, חז"ל אומרים, כשהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי, פרחה נשמתם של בני ישראל. כלומר, היו למרגלות הר סיני 3 מיליון הרוגים. כל עם ישראל דאז. 3 מיליון הרוגים? מה? כן, אבל לפני תל של חייה, נפשי יצאה בדברו. אז הם שמעו את הכל מתוך החושך. או?
למה
לא לעומת העולם הזה זה חושך? הרי כתוב ככה, וכל העם, זה בספר שמות, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת הר השם. בדרך כלל בעולם שלנו יש הרים, אנחנו הולכים על גבי הר, ההר זה מוצק, זה יציב, ויש כל מיני קולות מלכים בעולם, כל פה, כל שם. זה לא רציני, הקולות. מה הם ראו הפעם? הם ראו הפוך. הם ראו את הקולות, פתאום הקולות הפכו להיות המציאות האובייקטיבית, וההר היה השם, הפך להיות השם. העולם מתהפך פתאום. זה מצב המוות. לכן, וירא העם וינועו, ויעמדו מרחוק. לא רצו למות. בואו. אז מבחינת העולם הזה, המוות הוא חושך. לכן, ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבו אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם ותאמרו. עכשיו מעניין, מה הייתה התגובה של הבודיסט לזה? הבודיסט היה מן הסתם שמח, הוא אומר, סוף סוף אני מגשים את שאיפת החיים שלי. האפסיות, בדיוק. והם אמרו משהו מאוד מעניין. ותאמרו, הן הראנו השם אלוהינו, את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. כלומר, עד עכשיו מה חשבנו? שכדי לדבר עם אלוהים צריך למות. אבל עכשיו שאנחנו רואים שאפשר לדבר ולחיות, ואתה למה למות? כבר אין צורך למות. עד רבה, יש עכשיו משימה חדשה שעד עכשיו חשבנו שהיא בלתי אפשרית. לשמוע את כל אלוהים ולחיות. זאת אומרת, לעשות מצוות שיקדשו את העולם הזה. לכן מה הם שמעו מתוך החושך? את הכל. מה זה הכל? זה מצוות. כלומר, אתה עולה עד שורש הנשמה שלך כדי לרדת משם. זה מסביר מה שלמשל הפיתוי של הכהן הגדול ביום הכיפורים היה למות בתוך קודש הקודשים. כן, מי שמגיע לשם, איך לא רוצה למות? אז מושכים אותו בחבל. יש חבל כדי להזכיר לו שהתכלית שלו זה כדי לחזור ולהאיר את עיני העולם. ובכן, מה נהדר, מראה כהן בצאתו בשלום מן הקודש. בני אהרון לא רצו לחזור, הם רצו למות, נכון? ולכן לא היה אכפת להם מכל המדרגות האלה. בקרובה יקדש ועל פני כל העם יקבד. מה?
כמו יצחק,
יצחק אבינו, הניסיון שלו זה לא להיעקד, זה לא להישחק. וישוב אברהם אל נעריו. הכוונה היא נכונה, אבל רצון הבורא גילה לנו שיש מגמה נוספת. זה בדיוק גם כן, גם הם התכוונו למות במעמד הר סיני, גם הם רצו את זה, ונתגלה להם שרצון הבורא הוא שהם יחיו. כן, זה החידוש. כן, זה חידוש עצום. אלמלא שריבונו של עולם גילה לנו את זה, לא היינו יודעים את זה, היינו חושבים שעד רבה צריך למות.
אז חידוש השם זה אידיאל בדיעבד?
לא, זה אידיאל לכתחילה, רק שחוכמת האדם לא הייתה... זה ידע שהאדם לא... קידוש השם על ידי שמתים. כן, זה בדיעבד, ברור. זה אגב כתוב מפורש בתורה. החיים והמוות נתתי לפניך. ומה תבחר? מן הסתם את המוות. כי אם אני נותן לפניך את המוות, זה הדרך הכי קלה. מה המשך הכתוב? ובחרת בחיים למען תחיה. למרות שאתה היית רוצה למות, אני מצווה עליך. תבחר בחיים. למה? למען תחיה אתה וזרעך על האדמה. זה חידוש ש... זה אופטימיות, הייתי אומר, זה אופטימיות יהודית שהעולם המזרחי לא יכל להתעלות עד אליה. לפחות הייתה התעלות אחת. הם הצליחו לפחות להתנתק מן השפלות של העולם הזה. עשו חצי דרך. נאור? אבל דרך שלמה עוד לא עשו. נאור? ולכן זה מראה עד כמה שהעולם זקוק לנו. זקוק לאפשרות הזאת של איחוד המזרח והמערב. וזה נמצא ביסודות הרוחניים, התרבותיים שלנו. נשאר לנו עוד דקה אחת. מה? שבוע הבא? לא. דקה אחת. יש פה מקור למטה מצד ימין. לא, הייתי רוצה אולי בלי המקור. להעיר על איזה הערה חשובה שמבדילה את אופי עבודת האלוהים במזרח מן היהדות. היהודים מסוגלים לעשות בדיחות אידיוטיות במקווה. יש שמחת חיים טבעית. שמחת החיים כחלק מעבודת הבורא. במזרח זה לא קיים. יש רצינות עצומה. זה רצינות מפחידה מאוד. עמוקה, זה עמוק מכל עמוק. אבל בסוף זה נורא, זה מוות. עכשיו, כל הגונג. ישבתם פעם את כל הגונג לכל השופר? אין מה להשוות פשוט. השופר עם כל ההסתבכות שלו, אבל זה מלא שמחה בסופו של דבר. בסוף תקיעת שופר, מה אומרים? אשרי העם, יודעי תרועה. השם ואור פניך יהיה לחום. אחרי כל הגונג, לא שמחים. אומנם מתעלים, מתארים, אבל אין שמחה.
אין שמחה בצלי של השופר.
הוא יודע שיש שמחה. מה? התחלתו זה דחי, אבל סופו זה שמחה. לכן אומרים, מן המצר קראתיה, ענני במרחביה. זה הסדר של השופר. זה אצלם, הוא קיים. המקור בזוהר, מישהו אחר. לא נספיק את זה. גם המקור בסנהדרין לא נספיק. אבל מה שעשיתי לומר, טוב, זה יחזור פעם אחרת.
שבוע הבא נמשיך, לא?
לא יודע. אני אשקול.